יושב ראש שס,
חבר כנסת,
ושר לשעבר, שר הפנים לשעבר, אריה דרעי, שלום.
שלום לכם, בוקר טוב.
איזה מכל התארים אתה הכי אוהב?
מחלוף אריה דרעי.
זה הכל.
זה לא יקחו לי אף פעם.
זה נכון. קורונה, אירוע קורונה עכשיו במחוזותינו, היית עד לא...
עד לפני 10 ימים?
שר הפנים. וסוגיית נתב"ג, שוב, עומדת במוקד תשומת הלב של כולנו. והשאלה היא, כשמגיע או מגיעה נוסעת, איך אפשר לדעת מה מקור הטיסה שלה? משרד הפנים יודע מאין התחילה את מסעה?
עיתון הארץ יודע, הכי טוב מכולם.
עיתון הארץ?
למה אתה מתכוון? השר דרעי, השר לשעבר דרעי.
תסתכלו עיתון הארץ היום.
קריקטורה.
קריקטורה.
כן, דרעי, ליצמן וגפני, בוא נעשה טיש, משם מגיע כל הקורונה, שם מקור הדבר, לא משנה שבבנימינה ובמודיעין אין שם טישים ואין שם חרדים ואין שם אדמו"רים, מה זה משנה העובדות?
לקחת קשה את הקריקטורה הזאת.
לא יודע, קשה, אתה רואה שאני לא אומר את זה קשה, אני רק אומר את זה מתוך כאב. סליחה שאני אומר לכם, זו תעמולה שהייתה לפני 70-80 שנה בגרמניה ובמקומות אחרים נגד היהודים. זה פשוט חוזר על עצמו.
אני מסכים איתך, אני גם חושב שהיום תצא התנצלות, אני ככה אני שומע במסדרונות העיתון.
זה ממש, אתה יודע, גם סליחה שאני אומר, אומנם פחות חמור, אבל גם כשעכשיו בכל התקשורת בצדק בימים האחרונים חוזרים לשדר על הקורונה, אז מראים את נתב"ג, וזה עוד פעם מראים, בעיקר חרדים נכנסים, כאילו כביכול.
אבל יש קריקטורה, חבר הכנסת דרעי, שלא תפגע בך? יש קריקטורה שהיא בסדר?
יש בעיה של קצפה, יש בעיה של קורונה, ששוב אנחנו מוצאים לדם. ברוך השם, צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, ולראש הממשלה נתניהו, שאנחנו יכולים להתמודד עם זה בכלים הרבה הרבה יותר טובים ממה שמדינות אחרות, בגלל שברוך השם, למעלה מ-90% מחוסנת הסיכון מחוסנת, וגם אם תצרוץ קורונה, יהיה עם תסמינים יותר קלים, עם פחות מאושפזים בחולים קשים, נוכל להתמודד, וצריך לנקוט צעדים, מה שצריך לנקוט. אז זה בעיה שכולנו, שצריך להתמודד איתה ביחד, וזה לא משנה אם זה בבנימינה או במקום אחר, להתמודד איתה ביחד.
רגע, אבל הייתה לי שאלה שבה פתחתי ולא קיבלתי תשובה.
כן, הרי כאילו יש איזו טענה, זה לא טענה כלפיך, אנחנו מנסים באמת להבין את העניין, שיש את המדינות שמבחינת משרד הבריאות הן מדינות סופר אדומות, מקסיקו, רוסיה וכו', ואז מגיעים נוסעים בטיסת קונקשן. אז אני שואל, משרד הפנים, שאתה היית אחראי עליו עד לפני 10 ימים.
אי אפשר לדעת.
אי אפשר לדעת, זה הבעיה. אני כבר אז, כשמשרד הבריאות אסר את הטיסות, הממשלה למעשה הסמיכה את משרד הבריאות לאסור ממדינות אדומות, אז טענתי כבר, סגרנו את טורקיה, סגרנו את רוסיה וזה, קונקשנים כמו שאתה אומר, אתה נוסע לקפריסין, נשמע לטורקיה, חוזר דרך קפריסין, איך תדע, אנחנו לא יודעים, ברוב המדינות הן גם חותמות בדרכונים בכלל.
בקונקשן בדרך כלל הן חותמת.
נכון, אז לכן קשה מאוד להתמודד מול הדבר הזה. מה שצריך לעשות, מצד שני, אני אומר לך, יש לנו באמת מעלה, דבר יתרון אדיר שיש לנו כאן, אנחנו המדינה אולי הכי מחוסנת בעולם, ואנחנו צריכים לנקוט צעדים של בדיקות בבן גוריון, לבודד את מה שאנחנו תופסים, ומצד שני, אסור לסגור פעם את המשק, חלילה וחס. אסור לנו לסגור ולחזור לצעדים שאנחנו לא צריכים לעשות אותם מתוך היסטריה, אין שום צורך בזה, צריך בשום שכל, נכון, לפעול איפה שצריך לפעול, ומצד שני, להמשיך לחיות. יש לנו את הלוקסוס, עשינו את המאמצים הגדולים, השקענו הרבה מאוד בזה, אנחנו, ויכולים להמשיך לחיות עם זה. כך כל המומחים אומרים, וככה צריך להמשיך, לא צריך להיכנס להיסטריה.
אז בינתיים הממשלה נוהגת נכון, לפי מה שאתה אומר.
אני אמרתי בביקורת, לא אמרתי שום.
לא.
שאין לי ביקורת, הם פעלו נכון, פועלים נכון, יפעלו נכון.
לא, אני אומר את זה לשבחך, חבר הכנסת דרעי, שנעים לשמוע חבר אופוזיציה מתייחס באופן ענייני, וזה הכל. החמאתי לך, אני מבטיח לא לחזור על זה בהמשך. לא יקרה, זה כבר קשה לי. כן, חיים.
אפשר לסיים את הרעיון אחרי המחמאות האלה.
איך החיים באופוזיציה?
ברוך השם, בסדר גמור. אני לא נולדתי לקואליציה, אני לא...
למה כן נולדת לקואליציה? מתוך 40 שנותיך בפוליטיקה, לפי דעתי, 38 שנים היית בקואליציה.
לא, אתה טועה.
37 שנים.
ירון, לא מתאים לך, אתה יודע שאני 15 שנים הייתי בחוץ.
נכון, לא, אני מפריז בכוונה.
אז אני...
אבל מספר השנים שלך באופוזיציה הוא באמת מזר.
הייתי מספר שנים מועט מאוד בכנסת, והייתי שר מספר שנים מאוד מועט בסך הכל. גם הייתי יושב ראש תנועת ש"ס הרבה זמן, אבל אני רוב הזמן שלי במחיים הפוליטיים לא הייתי לא בכנסת ולא בשר. אז אני לא חסר לי את הדבר הזה.
אבל תשתעמם, לא?
לא, פתאום התפנה לי זמן גדול מאוד שהקדשתי לקבינט ולממשלה ולעבודת הממשלה. מי שמכיר אותי יודע שכשאני יש לי תפקיד, אז אני נמצא כולי בתפקיד הזה ועושה אותו בצד המקסימלי שאני יכול לעשות אותו. עכשיו יש לי הרבה זמן פנוי לתנועה, לנושאים שקרובים לליבי, שאני עד היום לא התעסקתי איתם כיוון שלא היה לי זמן. אני הרבה בסיורים בשטח, היום אני מהבוקר עד הערב עם חברי סיעתי, אנחנו הולכים לארגן את התנועה, לרענן אותה, לחדש אותה, לעשות רפורמות ולעשות דברים, מה שלא עשיתי עד עכשיו, אז יש לי מספיק. וגם באופוזיציה, תשמע, להיות בכנסת זה נחמד. פעם הרבה הרבה שנים ישבתי בכנסת עד 4:30 בלילה, לשמוע נאומים, לשמוע כישרונות חדשים, זה נחמד גם, מה אני אגיד לך.
אתמול דיבר עליך
ראש הממשלה, נפתלי בנט, אתה שמעת את הקטע?
אני, תשמע, אני לא שומע תקשורת, אבל סיפור לי.
אז בוא נספר רק למאזינים.
הוא סיפר על איך הממשלה החדשה יעילה, שהשרה לשוויון חברתי מירב כהן, היה איזה עניין שקשור בעובדים סיעודיים של אנשים מבוגרים, ובמשך שנה לא הסכמת לענות לה לטלפון עד שהגיע הילד שקט, ובחמש דקות היא פתרת הבעיה. באמת זה נכון? לא ענית למירב כהן שנה לטלפון?
אוי, תשמע, לצערי, אני, אתה יודע, אתם מכירים אותי לא מעט זמן. אני משתדל לא לתקוף אישית אנשים, אבל לפעמים, אתה יודע, זה כבר, תראה, אני מבין שנפתלי מאוד מאוד כועס עליי, על הנאום שנאמתי בכנסת, וגיליתי פרצופו אמיתי, איך הוא הונה את כל הבוחרים, ואיך הוא ממשיך להונות שהוא טוען שלא הייתה אפשרות להקים ממשלת ימין, והוא הציל את עם ישראל מבחירות, ולכן הוא הקים את הממשלה הזאת נגד ההבטחות שהוא הבטיח. ואני גיליתי בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, שהוא תרפד במו ידיו ממשלת ימין עם גדעון סער, עם 65 מנדטים, לא אחזור לזה עכשיו. וזו התשובה העלובה שלו לצערי הרב, וגם עוד, לא רק שהיא תשובה עלובה, שזה לא פותר למה אתה עונית מאות אלפי אנשים והפרת הבטחות ושיקרת לכל כך הרבה אנשים, אלא שגם התשובה שלו היא שקרית. מה זה פה? מה פה ששרה מירב כהן? קודם כל, השרה מירב כהן כבר למעלה מחצי שנה, כידוע לכם, היא לא שרה בכלל,
כן, כי התפטרה, נכון.
התפטרה. אז קודם כל זה, עם כל הכבוד, מה זה השרה הילד שקד, שקיבלה משרד הכי מסודר שיכול להיות בעולם, אתם יכולים להעוז אותה לשידור ולשאול באיזה, איזה משרד היא קיבלה ובאיזה חפיפה ובאיזה כבוד מקבלים אותה. איך היא נותנת תשובה לחמש דקות לבעיה? מה היא? כן. היא גאונית שיודעת לפתור בעיות בחמש דקות? זה פשוט מאוד, דברים שאני פתרתי אותם, יש בעיה, אני אסביר לכם את זה בהקצה האצבע, עובדים סיעודיים, עובדים זרים לחולים סיעודיים, שנפטרו החולים, והם היו צריכים לעזוב את הארץ, אבל בגלל הקורונה השארנו אותם כאן, והסכמתי במשך התקופה הזאת שהם יעבדו עם חולים אחרים, עכשיו הם נקשרו לחולים הללו, אבל על פי חוק אי אפשר להשאיר אותם בארץ, הרחתי עד ה-30 ביוני, עכשיו הכנתי חקיקה לכנסת תקופה כדי ש נוכל להשאיר אותם, מדובר על 1,000 עובדים סיעודיים. אני הכנתי את הכל, הביאו את זה לשרה הילד שקד, העובדים, פרופסור שלמה מור יוסף, אמר לו, זה סיכום של השר דרעי, וכמובן היא בירכה את זה, ואמרה, אדרבה, אני אביא את זה לכנסת שבוע הבא. זה נקרא התשובה העלובה של נפתלי בנט, שעונה את עם ישראל והקים ממשלה, ברמייה להגיד למה הצדקה שלו להקים ממשלה.
אדוני חבר הכנסת דרעי, אתה יודע, הזכרת באמת שחשפת את זה שהוא טרפד את ממשלת ימין, שאמרת השבוע מעל בימת הכנסת, שהציעו שלושה מועמדים אחרים במקום נתניהו לראשות הממשלה. יריב לוין, יובל שטייניץ ואבי דיכטר. ואני שמעתי את זה, ואני אמרתי לעצמי, מה משותף לשלושתם, השר דרעי?
לא, לא, סליחה, אתה לקחת משפט קצר אחד מהדברים שאני אמרתי. אני אמרתי שהתחלנו אחרי הבחירות, שגדעון סער הודיע, כן? גדעון סער אמר, התחייבתי, אני רוצה ממשלת ימין, אבל התחייבתי שנתניהו לא יהיה ראש ממשלה. אם הגוש הימין יציע מועמד אחר מהליכוד, או כן. מועמד אחר מגוש הימין, שהוא יהיה ראש ממשלה
אוקיי.
ראשון,
ואז,
אני מוכן.
ואז,
יפה, ואז יציעו את יריב לוין.
נכון, ומה משותף לשלושתם? שלושתם אשכנזים.
דקה.
ואני אומר לעצמי, איך גוש ישראל השנייה, אפילו דיכטר שהוא אפילו לא שר. מה, אין מזרחי אחד שיכול להיות ראש ממשלה? איך זה לא מטריף אותך?
לא, לא, סליחה, עם כל הכבוד...
שטייניץ, דיכטר ולוין, רק האשכנזים של הליכוד יכולים להיות ראש הממשלה?
לא, הציעו גם את צחי הנגבי.
עוד אחד.
ידוע לך שראש הממשלה הציע לי גם אני להיות ראש ממשלה, להיות המועמד, וגם את זה גדעון סער לא הסכים. אני גם מובן שאני לא הסכמתי, אני לא חושב שזה...
הם לא הסכימו לכל ממשלה שנתניהו בראשה, זה נכון.
אדם עם 9 מנדטים, אדם עם 9 מנדטים לא יכול להיות ראש ממשלה, לכן אני לא הסכמתי, אבל אני פשוט חשפתי את הדברים כדי לגלות את הרמאות הגדולה שאומרים שאי אפשר היה להקים ממשלת ימין.
עוד שאלה אחת שקשורה.
אפשר ואפשר היה, ובגלל נפתלי בנט לא קמה ממשלת ימין, כיוון שהוא רצה להיות ראש ממשלה ובכל מחיר, ולא משנה העובדות.
אתם אריה דרעי תהיו עם נתניהו כל עוד הוא ירצה, גם אם הוא רוצה, גם אם זה מוביל אתכם להיות שנים באופוזיציה, אתם איתו לעד.
אנחנו לא עם נתניהו, אנחנו עם גוש הימין. תכניסו את זה לראש. אנחנו עם גוש הימין. גוש הימין בחר את נתניהו, לא אנחנו בחרנו את נתניהו. שוכחים את העובדות לצערי הרב. יש דמוקרטיה בישראל, אתה יודע, זה אבסורד הוא שאריה דרעי, החרדי, מתנועת ש"ס, כן? הוא מלמד קצת כללים של דמוקרטיה, מזכיר לציבור קצת שמי שקובע בחיים דמוקרטיים זה הציבור. הציבור בחר בנתניהו לעמוד בגוש הימין. ולכן אנחנו שייכים לגוש הימין. אנחנו משתדלים לקיים את ההבטחות שלנו.
בוא נעבור לנושאים אחרים. האם אתה חושש מוועדת החקירה הממלכתית בעניין מירון, בעניין האסון?
לא, בשום אופן שבעולם.
לקחת עורך דין?
מה?
לקחת עורך דין?
חלילה,
ולמה
אני צריך לקחת
עוד? לא, משרד הפנים אחראי על הרשויות המקומיות, אחראי על אכיפת דיני התכנון והבנייה.
לא, זה לא קשור בכלל.
לא הייתה אכיפת תכנון ובנייה של בנייה לא חוקית במירון, אין לזה מחלוקת.
אין, זה לא היה בתקופתי, עם כל הכבוד, 5 שנים התכנון והאכיפה נמצאת במשרד האוצר, וגם עכשיו שחזר בשנה האחרונה, התכנון, האכיפה נשארה במשרד האוצר. אין לזה שום קשר, לא למשרד הפנים ולא לי. כל הפעילות שלי שאני עשיתי כשר חרדי בעניין, היה לאפשר גם בתקופת הקורונה, שיוכלו לעלות במגבלות שמשרד הבריאות יקבע למירון. אני לא עסוק בפתיחות, אני לא משטרת ישראל, משרד הפנים לא מארגן את ההילולה הזאת, אין לי מה לחשוש. כל מה שאני אמרתי שעדיף במקום להקים ועדת חקירה ממלכתית, להקים ועדה בדיקה ממשלתית כדי שתוכל להביא פתרונות מיידיים, כדי שהאסון הזה לא יקרה. אבל החליטו להקים ועדת חקירה ממלכתית, אוקיי, אני רק מקווה שהם יעשו את זה מהר מאוד, ויחפשו את מה שהם רוצים לחפש, אבל בעיקר שיגידו פתרונות וישימו משאבים, כן. איך לפתור את הבעיה שבמירון, כיוון שלג בעומר הבא הוא מתקרב מהר מאוד ממה שאנחנו
רוצים. טוב, אבל זה לא רק לג בעומר. אגב, הבוקר צריך לומר שהבוקר נפטר אליהו קרפל, זיכרונו לברכה, שהוא נפצע אנושות באסון בגבעת זאב בליל שבועות.
כן, שמעתי את זה.
עכשיו בבוקר נפטר. יש איזשהו בעיה של בטיחות, שהיא כנראה לא רק מירון.
תראה, בוא, זה לא אסון, אתה יודע שכל יום, לצערנו הרב, לא כל יום, אבל לצערנו הרב,
באתרי בנייה זה גם מזעזע מה שהולך שם.
נהרגים בבנייה, באתרי בנייה נהרגים אנשים, נהרגים, קורים אסונות. אין מה לעשות, ברור שכמה שאפשר לשפר את הנושא של הבטיחות.
כן, אבל אם זה רשלנות, אם זה רשלנות, זה לא כוח עליון, אתה יודע.
לצערנו הרב, אנחנו לומדים לעשות את הדברים הללו אחרי שקורה אסונות. אבל באמת זה צריך להפיק לקחים, זה עיקר מה שמטריד אותי, שמכל הדברים הללו יותר מעניין אותי לא רק מי השם, אלא בעיקר איך, כמו שהיה באסון של הפרקד בוורסאי, ואז למדנו לקח, שלצערנו
אנחנו... כן, אז גם עמדו אנשים לדין. הזכרת את וורסאי, עמדו גם אנשים לדין. להזכיר גם את זה,
המהנדס וכו'.
כן, אתה היית, כמו שאנחנו יודעים, שר הפנים הרבה מאוד שנים, חוק האזרחות אמור להגיע להצבעה בכנסת, אתה מכיר את החוק הזה היטב, למה אתה מצביע נגדו?
תראה, אני אגיד לך, בוא, חברים, בוא נהיה הכי עגולים שבעולם. קודם כל, שנדע, אנחנו, אתמול שלחנו מכתב, יריב לוין, מרכז האופוזיציה, שלח בשמנו מכתב. הרי הפתרון הזה של חוק האזרחות, מ-2003, שכל שנה, אני עשיתי את זה כבר 6 פעמים בשש שנים האחרונות, לבוא לכנסת ולהאריך את זה בשנה, הוא פתרון לא נכון. הפתרון הטוב ביותר היה לעשות חוק יסוד הגירה, כמו שיש בכל מדינה מתוקנת בעולם. יצאנו עכשיו לקואליציה, אל תתרפסו לפני רם ותתפשרו על ערכים שאתם מאמינים בהם ושאתם לא רוצים להחזיר את זכות השיבה שאנחנו 70 שנה נלחמים נגדה בדלת האחורית. בואו תתמכו ביחד, בואו נתמוך ביחד בזה, קואליציה, אופוזיציה, בחוק יסוד ההגירה, ופעם אחד לתמיד לא יצחו כל הוראת שעה כל שנה. כמובן שהם לא, כמובן שהם, התשובה שלהם ברורה לי. עכשיו לגבי השאלה שאני אענה לך, תשמע, לא יכול להיות שאתה מקים קואליציה, כן? בהונאה גדולה מאוד, ואתה מקים קואליציה על קרעי התרנגולת, שאמורה להעביר חוקים נגד כל מה שאני מאמין, בנושא גיורים, בנושא גיוס, בנושא קשרות.
אבל...
ולשם, לרגע דקה, ולזה יש לך רוב, לזה יש לך רוב, וכשאתה עכשיו לא מצליח להסתדר עם דברים אחרים שאין לך רוב, אתה בא בקשתני שאני אעבור לך.
אבל היית מקים את אותה ממשלה עם רם, אם רם היו, אם בצלאל היה מסכים, היית באותה בעיה עם חוק האזרחות.
ברור.
ואז היית הולך לגדעון סער ונפתלי בנט, תעזרו לי עם חוק האזרחות.
שקר, רובניה, חוזרים על השקר 200 פעם ובסוף הוא יתפס. מעולם לא חשבנו אפילו לרגע להקים ממשלה עם רעם. חשבנו, אמרנו לנפתלי בנט מהיום הראשון.
נו, באמת, חבר הכנסת דרעי.
רגע, דקה, תיכנס לגוש הימין עם 59, ומהר מאוד אתה תראה שגם אם נצטרך את רעם להצבעה אחת, מהר מאוד תהיה קואליציה של 65.
אז להצבעת האמון כן, ואחרי כן לא. אוקיי, הבנתי. רק להצבעת האמון ומעבר לזה לא. והם היו באים בחינם, לדעתך הם היו באים בחינם.
סליחה, ברגע שנפתלי בנט, סליחה, ירון,
כן. הם לא היו באים בחינם, אתה יודע את זה.
שמי?
רם, להצבעה הזאת שהיית צריך אותם
לא היום. קודם כל, אתה יודע, אתה מדבר עם יסר, שמאז שהייתי מנכ"ל משרד הפנים, ירון, שנינו היינו בחורים צעירים, כן?
זכור לי.
מאז, מהיום הראשון שנכנסתי למשרד הפנים, אני פועל כל הזמן למען המגזר הערבי כדי לתקן את האפליה שיש שם וכדי לעשות שוויוניות. את הדעות שלי אתה מכיר. אני בעד לתת להם את מלוא הזכויות האזרחיות שלהם.
אבל לא הפוליטיות.
בזה, אני עושה את זה בלי הסכמים קואליציוניים ובלי מחויבות. אז לכן אין לי שום בעיה לעזור בנושאים האזרחיים.
טוב, אנחנו חייבים לרוץ. יושב ראש שס.
אנחנו מקווים שמעט לעת לשוחח איתן. יש לך עכשיו קצת יותר זמן. אם אין לך התנגדות. הדובר שלך המסור והמוכשר ברק סרי נוטש לתורת...
סליחה, לבנט, סליחה.
ראש מערך ההסברה הלאומי, נאחל לו בהזדמנות זו הסברה לסרי. נאחל לו הצלחה, ותודה לך, יושב ראש שס, חבר הכנסת, שר הפנים לשעבר, לא השמטתי אף תואר. אתה רואה?
תודה רבה לכם, כל תודה.
להתראות.